כלומר הבת של הראש שלי, זה אותיות בראשית. הסברנו שיש למילה בראשית 720 צירופים אפשריים, שהרי יש לנו 6 אותיות. המילה בראשית בנויה מ6 אותיות, 6 פקטוריאל 6 יוצא לנו 720. אחד מהצירופים הוא בת ראשי או בת ראשי, והיינו שבחינת בת שהיא המלכות הוא שתת העולם. כלומר ראשית כל יש בת, הבת היא הנוקבה, היא בעצם הגילוי, היא השם שימם שעליו כל העולם מושתת, בכדי להודיע, להופיע את הבחינה הפנימית שנקראת הוא, כדי שלעתיד לבוא יושג העניין של הוא ושמו אחד. בינתיים הוא אחד ושמו עדיין לא מופיע בשלמות, ועלינו להופיע את שמו בשלמות. אז בת ראשי, זאת אומרת שמלמד כאן אותנו הזוהר הקדוש, שמבחינת בת, שהיא המלכות, כל העולם הזה בעצם בנוי על בחינה אחת גדולה שנקראת נוקבה, שנקראת מלכות, שנקראת גילוי, ובתוך המדרגה, הכלי הגדול הזה, כן, כל הערכים של האינסוף יוקרנו. כל עוד והאינסוף לא מופיע בעולם הזה, כל עוד הנצח לא מופיע בעולם הזה, אז העולם הזה עדיין לא הגיע לשלמותו. לכן חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו ישים לנגד עיניו את המגמה, לא לשכוח אף פעם, גם כשאנחנו לומדים תורה, גם כשאנחנו עוסקים בעניינים של חיים בכלל, תורה זה לא רק דפי לימוד, זה חיים בכלל, שיהיה לנגד עינינו העניין הזה, לאן אנחנו מתקדמים. למה זה כל כך חשוב? כי זה מנפה את כל הבעיות הקטנות שבאמצע. לפעמים אנחנו נופלים למנגנונים מאוד מאוד קטנים, מאוד צרים של שטויות, וכשאנחנו נמצאים מול הגודל, מול המגמה הכללית הזאת, אז הכל נראה לנו ממש מגוחך. כי הדברים הגדולים ביחס לשטויות הקטנות האלה, כן, בכלל לא עולים בשם. הנה מבואר בסוף תיקון הקודם, שרבי שמעון עלה למעלה ליטול רשות, לדרוש בסודות המלכות. כלומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום יודע דבר אחד, אם יש מלכות יש גילוי, אם יש גילוי יש אין סוף בתוך העולם הזה המוגבל, וזאת המגמה. ולכן רבי שמעון חודר פנימה לתוך המציאות כדי להבין מהו הצינור הטוב ביותר כדי לגלות את המלכות הזאת כלפי חוץ, כן, מה שקראנו במילים אחרות אמונה. כלומר, איך לגלות את הפנים כלפי חוץ, זה נקרא אמונה, איך לאמן את התוכן במציאות. כל זה נקרא בשם כולל, בשם מלכות, ולכן יש לה סודות למלכות, ואסור לשכוח שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בסופו של דבר. נתנו כמה שיעורים של חיבור בין תורה לבין מלכות. תורה זה זעיר אנפין, ומלכות זה מלכות, ואסור להפריד ביניהם, לחבר ביניהם, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, זה בעצם תורה ולאום. צריך לקדש, לגלות את הכל כאן, למטה. כמובן שהכל דרך המוחים שאנחנו אמורים לקבל בתנאי שהכלים שהן המידות כן ראויות לקבלת המוחים. אם לא חז ושלום, יש מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה כל השטויות שדיברתי עליהם קודם, שאין להם בכלל רלוונטיות ביחס למגמה הגדולה הזאת. אז צריך לנקות הרבה את השטויות שיש לנו מסביב כדי לחזור למגמות הרציניות בחיים. חבל על כל המריבות הקטנות, חבל על כל השטויות, חבל על כל הבזבוז של האנרגיות ושל הזמן שלנו על דברים שהם מחוץ למערכת הגדולה הזאת. ואחר שקיבל רשות רבי שמעון בר יוחאי, מיד התחיל לדרוש בה. מה זה לדרוש בה? לא סתם לדרוש במובן של לימוד תורה, לדרוש, תן לנו דרשה, אלא לדרוש, לבקש. הוא דורש גילוי. במילים פשוטות הוא דורש מלכות, מלך המשיח. ולכן פתח ואמר בראשית תמן בת, אות הראשונה ואות האחרונה של מילת בראשית, הוא לקח בעצם את הסוגריים של המילה בראשית והופיע, כן, הבת. היא בת שהיא המלכות. זאת אומרת, ראש דבר, הראש הוא תמיד פנימי והמלכות היא חיצונית. לכן במילה בראשית הוא לקח את הבית הראשונה ואת התו האחרונה, שזה בעצם הסוגריים של כל המציאות. זה עוטף, שזה כולל את כל המציאות. ובתוך הסוגריים הגדולות האלה של כל החיים שלנו, צריך לגלות את מה שבפנים, את הראש. בסדר? אז הראש הזה, כן, או ראשי, לא חשוב, כן, הראש שלי נמצא בבת. בת ראשי, אז אני מגלה את המגמה העיקרית. והי בת נקודה סתימה באווירה. ובת זו היא סוד נקודה סתומה באוויר. רוצה לומר שהמלכות עולה בסוד עליית מן ליסוד דאימה הנקרא אוויר, אז היא עולה בסוד נקודה והיא סתומה שם. ואת המלכות, לפני שהיא מופיעה כמלכות, היא עולה ל... סוף המוחים פה, יש לנו כתר, חוכמה ובינה. בינה בפרצוף זה אימא, אז המלכות עולה והיא למעלה בסוד עליית מן. איפה היא עולה? היא עולה, כן, ליסוד דאימא. אז היסוד פה של אימא נקרא אוויר. זה האור של היוד. אז לכן היא נמצאת בנקודה. למה נקודה? מה זה הפירוש נקודה? זאת אומרת ששם היא עדיין לא מופיעה בשלמותה. נקודה זה בעצם התחלת בניין. מנקודה הופכים לפרצוף, ורק פרצוף מתגלה בשלמות. אז כל דבר בהתחלתו נקרא בשם נקודה. תמיד אנחנו מתחילים מנקודה. תמיד בכל שינוי אנחנו בנקודת פתיחה חדשה. גם כשעוברים מאחור לפנים, אי אפשר לעבור מאחור לפנים, כפי שהיינו באחור, אנחנו מיד בפנים. אתה חוזר לנקודה. אותו דבר מגלות לגאולה. גם אם בגלות עלית למדרגה גדולה מאוד, כן, היית הרב הראשי לא יודע מה, כשאתה בא לארץ ישראל, אתה חוזר לנקודה קטנה. ואתה מתחיל כי זה נקודת פנים. זאת לא אותה תורה, זאת לא אותה מעלה. ולכן כל פעם שאנחנו עוברים שינויים בחיים שלנו, ואנחנו עוברים הרבה כאלה, אנחנו תמיד חוזרים להיות נקודות ונבנים מחדש. ובכל עמידה, בכל תפילה, אנחנו מתחילים את אותו מנגנון. לכן לא להתפעל כל הזמן מעצם זה שאנחנו כאילו נופל וקם, נופל וקם. אבל זה תמיד החידוש. מי שלא מבין את התהליך, אז כל פעם שהוא בנקודת שפל, אז הוא חושב שהוא הולך לאיבוד. אז הוא אומר, מה בניתי אתמול? איפה כל מה שבניתי? אבל זה לא נכון. גם כשאתה מתקדם, אתה נמצא בנקודת שפל, שהיא לא הנקודת שפל של אתמול, אלא נקודת שפל במדרגה החדשה של היום. כי העולם רק הולך וטוב. הולך ואור עד מכון היום. זאת אומרת שאנחנו הולכים בהתקדמות, העולם מתקדם כל הזמן, רק שהמנגנון תמיד חוזר לנקודה, ואז הוא נבנה לפרצוף שלם. והיא, לכן הנקודה של המלכות בעליית מן, כשהיא נמצאת למעלה, מה היא הולכת לעשות שם למעלה המלכות? מה היא עושה שם המלכות? מה זה שהיא עולה? מה היא עושה שם למעלה? זה המקום שלה זה פה. מה?
להתחבר.
לבשביל מה? מה היא לוקחת? שתישאר פה.
לקבל את החסדים?
בשביל מה? מה היא עושה שם? אם היא עולה זאת אומרת שיש משהו שהיא לא יכולה לקבל פה, נכון?
מפתחת לשפע שיש שם.
זאת אומרת היא הולכת ללמוד את הערכים שנמצאים בקומה הזאת. היא נוסעת להשתלמות.
זה
נאכל. בסדר? היא חייבת מזון חדש בקומה העליונה. מה לומדים שם שאין פה? בלי קבלה. דברים פשוטים.
תייחוד.
השפעה. למטה לא יודעים להשפיע. כדי לדעת להשפיע צריך כל הזמן לחזור למעלה. ברגע שאתה חוזר למעלה, אתה יונק קצת מהמוחין, אתה חוזר למדרגה של ההשפעה שלך. מי שנשאר רק למטה ואין לו עליית מן, הוא שוכח מההשפעה והוא הופך להיות סגור וסגור 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 וסגור. בסדר? כאן זה סגר. חייבים לעלות למעלה לקומה של הנתינה. הבינה זה האמא של מי? מהו הילד הראשון של הבינה?
חסד.
זאת אומרת שהבינה יולדת תינוק ראשון, הבכור שלה הוא חסד. אז מה לומדים בבינה? חסד. אדם שמקבל בינה לומד השפעה, לומד אהבה. מה היא? אדם שלא עולה לבינה, לא מקבל מוכין דגדלות, אז הוא נמצא במוכין דקטנות, ושם זה כמו, כן, ילד קטן שאין לו נתינה, הוא רק קבלה, קבלה, קבלה. הקבלה שלנו האמיתית היא ללמוד השפעה. ולכן, שם היא סתומה, כמו שכתוב בעץ חיים, שיסוד דאמא נקרא אווירה דחיה, כן, בזוהר קוראים לו עוד יותר ספציפית, היסוד הזה של אימא, אוויר הדחיה, כלומר אוויר זך. בסדר? למה הוא נקרא אוויר זך? על שם המלכות העולה לשם. זאת אומרת שמכינים לה מצעים, היא עכשיו בבית מלון, למעלה, היא בנקודה שנקראת ציון, אבל ציון לא של זיירנפין כאן, אלא ציון של בינה, זאת אומרת, בנקודת ציון של העולם הבא, כלומר בערכים הפנימיים, הנשמתיים בערכים, היא עולה מנפש לנשמה, והנשמה מלמדת את הנפש איך להתנהל, כמו בגוף שלנו. אם אני רוצה להתחיל להשפיע, הנפש שלי, שמלובשת בדם ובגוף שלי, צריכה לעלות לנשמה שלי כדי שאני אלמד מחדש איך להשפיע. אבל אם אתה לא חשוף לנשמה שלך, אתה מצטמצם יותר ויותר, כי אתה תקוע במציאות תחתונה שהיא רק קבלה ולא נתינה. אז כדי שהמלכות לא תסתגר, כי הרי זה סוף המדרגות מלכות, נכון? אחרי זה כבר עולמות למטה, אבל המלכות אומרת לעצמה, אני עכשיו קיבלתי מלמעלה, זהו, מה אני צריכה יותר? למה זה צריך להמשיך? אתם מבינים?
אפשר לקבל דוגמה?
אפשר לקבל דוגמה, בוודאי. כשאנחנו לומדים, אם הלימוד שלנו, כן, מתחיל ומסתיים בעצמנו, אז לא עשינו כלום. הלימוד של עצמנו הוא בעצם לימוד קוסמי, הוא לימוד כללי, כלל יקום. זה לא דבר שמסתיים בקומה שלי, אני צריך לדעת שההשפעה הזאת היא השפעה גדולה ואני לא עובד בשבילי, אני עובד בשביל הבוס הגדול. אנחנו סוכנים, אנחנו סוכנים של המקום. כן? תמיד אמרנו שהבעיה בחברות גדולות זה הסוכנים, זה לא החברה. החברה יכולה להיות טובה מאוד, אבל אם הסוכן דפוק, אז אף אחד לא קונה את הסחורה. כל פעם שהוא נכנס לאיזשהו מקום, אנשים דוחים אותו. אז אנחנו כולנו סוכנים. אנחנו סוכנים בשביל החברה הגדולה בעולם. חברתו של קודשא בריך הוא. ואם אני סוכן לא טוב, לא נראה טוב, חז ושלום, אנשים לא יקנו את הסחורה. צריך כל הזמן לדאוג, כן, להיות סוכן אמיתי, סוכן טוב.
לגבי האומה, איזה זה דוגמה אישי?
האומה, האומה שלנו, זה... האומה שלנו בכלל, היא, מה שאמרתי עכשיו בפרט, כמובן שזה מתחיל בעם, באומה שלנו. כן? ההבדל בין עם לאומה זה גלות וגאולה. יש רבנים שאוסרים מי לומר אומה. זה שם גנאי. עם ישראל כן, אבל לא אומה. כי כשאתה אומר אומה, אתה כבר שומע קונוטציה של מדינה. כלומר, זה כבר נכנס למנגנונים של לאומיות. וזה הם פוחדים מזה. אז דבר על ארץ, אבל אל תדבר על אומה. דבר על עם, אל תדבר על אומה. דבר על ארץ ישראל, אבל לא על מדינת ישראל. וכן הלאה. כן.
אני לא מבינה את ההבדל בין המלכות שעולה לגינה והמלכות ששולחת מים... נוכלים, מה
ההבדל? זה אותו דבר.
מן, מה זה, זה מן, זה של מלכות?
זה המלכות שעולה, זאת אומרת שהיא רוצה להשתלם. אז היא מעלה עדים, היא מעלה רצון. מה זה לעלות מן? לעלות מן זה לעלות רצון, לבטא את הרצון שלך. מהו הרצון שלך? ברגע שאתה רוצה דבר יותר גבוה, אתה מעלה מן, באופן אוטומטי. עכשיו אתם מעלים מן, עכשיו אנחנו מעלים מן, למה? הרי אתם משוגעים, נכון? במקום לישון, אתם באים לפה. מה זה אומר? זה כאילו כתוב לכם פה על המצח רצון. מה הרצון שלכם עכשיו? כן? אם זה רק ללמוד בשביל עצמכם, אז הרצון קטן. אבל אם הרצון שלכם זה ללמוד כדי להשפיע יותר אור לעולם, יותר ברכה לעולם, ואתם מכוונים שעכשיו ברגע הזה, למשל, כן, נתתי דוגמה, חיילים שלנו עכשיו נכנסים לבית ומוצאים את הילדים, אז זה כבר משנה את כל הלימוד. יש יותר אלוהות, יש יותר ברכה, יש יותר הצלחה במציאות כולה. עכשיו חולה בבית חולים, במקום למות, כן, בעזרת השם הדבר משתנה והוא יחיה. יש הרבה דברים שקורים, תוך כדי. לא להצטמצם, לא להיות בחדר הסגור פה. אז הרצון הזה הוא מעלה, כן, רצונות של עם ישראל, דרישות הייתי אומר, לדברים הרבה יותר גדולים. אנחנו לא יכולים להצטמצם בתורה גלותית. אנחנו עכשיו בתורה גואלת. כל מילה בתורה הזאת יש לה השפעות קוסמיות. זה לא רק ללמוד ולהסתגר בתוך ארבע עמות של הלכה. בסדר? אנחנו צריכים להבין את זה, שהתורה שלנו מתרחבת. יש לה ידיים, יש לה זרועות. היא פועלת, היא כאילו עכשיו בכל מיני מקומות, עושה את העבודה שלה. עלי תמר, אז נאמר על נקודת המלכות, שומרני כאישון בת עין, כמו שהאישון משומרת בעין, כן? האישון. כן, מה שנקרא איריס, כן? כן. אז זה נקרא בעצם משומרת בעין, יש כאן שמירה גדולה מאוד. אותו דבר, נקודת המלכות משומרת כשהיא עולה ליסוד דאימה. צריך לשמור עליה שם. כי היא עכשיו במנגנון, היא עכשיו אורח כבוד. היא עלתה מהעולם הזה למנגנון של עולם הבא. צריך לשמור עליה שם כדי לתת לה אפשרות לרדת עם צידה, עם כל מה שהיא קיבלה שם. אז שומרים עליה כאן. כי היא ודאי גניזה באור. אז איך שומרים עליה? אור. האור הוא הדבר השומר. תמיד. מי שרוצה שמירה צריך אורות. עכשיו, איך היא נקראת? היא נקודה, נכון? אז הנקודה היא יוד. אז אור של יוד... זה אוויר. זאת אומרת שעוטפים אותה באוויר. עכשיו תשימו לב, האלף והוו מצד אחד והרש מצד שני. זאת אומרת שאנחנו פה בזין ופה ברש, כלומר אור הרז שומר את הנקודה. זה סודות התורה, זה האור ששומר. רז זה סוד, זה הפך מזר. כן? אוויר. א' ו' זה זין. בסדר? עכשיו, מה ההבדל בין זר לבין רז? זר זה חוץ ורז זה פנים. הפנים שומר. אז היא ודאי גנוזה ביסוד דאמא, שהוא מלא אור. ואיפה האור שם? ביסוד. היסוד מקבל את מלוא האורות. הוא כמו משפך. נכון? אם הייתי מסדר את אמא בצורה כזאת, הנה היסוד שלה. כל האורות מרוכזים כאן. יש ניקוז של כל האורות. לכן האור נמצא שם כי הוא היסוד. היסוד מלא אור. אור זרוע לצדיק. כן? זה היסוד, נקרא צדיק. אז האור נמצא אצל היסוד, תמיד. כל הזרע, זה אורות. אז אור זרוע לצדיק, אז שמה המלכות עולה לנקודת האור של היסוד שנקרא אדירה דחיה אצל אמא אילאה, בינה, ומשמה שומרים על הנקודה של המלכות כדי שתעשה את העבודה שלה, תקבל את מה שהיא צריכה לקבל. ובה התעביד אוויר על ידי המלכות שהיא עולה בסוד נקודה שהיא כהן אות יוד, נעשה היסוד דאמא מאור לאוויר. בסדר? אז האור הופך להיות שם אוויר. אור עם הנקודה של המלכות שעלתה. נכון? היא נקודה עשירית במטריה י'. היא הנקודה האחרונה. לכן היא נקראת כאן עדה. נכון? אין עדה פחות מעשרה. כך אומרת הגמרא, עדה. כלומר, רק על ידי העשר אנחנו יכולים להביא עדות לאור. כן, עדה זה לא סתם איזה שם, אלא זה עדות על מציאות השם. צריך עשרה. לכן אומרים קדושה רק בעשרה. כי הקדושה זה חוכמה שיורדת למטה רק דרך עדות, רק דרך עשר מדרגות, ששם אפשר לומר קדושה, קדוש, 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 וקדיש, וכל מה שאתם רוצים. הכל בעשרה. אי אפשר אחרת. והנה, כשעלתה המלכות ליסוד דאמא, קיבלה שם חמש גבורות. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לפרטים. מה קורה כשהמלכות עולה למעלה? כשהיא עולה ליסוד דאמא, היא מקבלת שמה חמש גבורות לצורך תיקון פרצופה. למה גבורות? היא צריכה גבולות. היא אישה. אישה חייבת גבולות. כי אם לא, היא פועלת מחוץ לתחום שלה. היא לא יודעת בדיוק לאן ללכת. היא משתגעת. אז האישה, הבניין שלה, של המלכות של הנוקבה, זה חייב לתת לה את הגבול של הפעולה שלה. מה?
הדברים צריכים להיות
ברורים. מדויקים. אם לא, היא משתגעת ומשתוללת, וגם הגבר לא מבין מה קורה, פשוט לא מספיק חזק. הגבר צריך להיות די חזק כדי לתת גבולות לאישה. זה לא אומר שהוא רע, כן? אלא הוא נותן לה כיוון ברור. במציאות. היא דורשת את זה, רק היא לא אומרת את זה אולי במילים. אבל זה מה שהגבר צריך לדעת. לצורך תיקון פרצופה, כי היא בסופו של דבר הופכת להיות כלי פה. אם הכלי פה לא מספיק חזק אחר כך, כשהיא תחזור למטה לקבל את האורות העליונים, היא תתפוצץ. אז פה אנחנו בעצם מלמדים אותה איך להיות הנגד הטוב ביותר שיגלה את האור. נגד חזק מגלה אור חזק, נכון? רזיסטנס. אם הנגד לא חזק, אז כל אור יבוא ויפוצץ אותו. אז אנחנו מחזקים את כוחו של הנגד, שיוכל להתנגד יותר, כי מי שמתנגד יותר, גם מקבל יותר. כלומר, הניגודיות היא הכלי. אם אני יכול לסרב ל-100, זאת אומרת שאני יכול לקבל 100. אתם מבינים? אם אני לא יכול לסרב 100, אז אין לי גם כלי לקבל 100. כלומר, אתה תקבל בחיים שלך מה שאתה יכול לדחות. זה פרדוקסלי. במילים פשוטות, אם אני יכול לדחות כביכול את הקדוש ברוך הוא, לא רוצה אותו, אז אני יכול לקבל אותו. אבל אם אתה לא יכול לדחות אותו במרכאות, כי אתה רובוט, אתה כמו איזה תינוק, אז גם מה שתקבל זה פר וזה קטן מאוד. כלומר, אנשים גדולים בתורה זה אנשים שיכולים לומר לו לא. ואז כשהם אומרים כן, זה מרצון. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אם לא, זה נקרא ממשלה. הוא מושל בכל הגויים. היכולת שלנו לומר לא להתנגד לקדושה, היא היכולת שבונה אותנו לכלים להמשכת הקדושה. לכן, ובגינה יתאמר ובשבילה נאמר, וירא מלאך השם אליו, בלבת אש מתוך הסנה. כן, משה רבנו. כי מילה בלבת היא אותיות לב בת. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא התגלה למשה שמה? בלב של אותה מלכות. במילים אחרות, מה ראה משה במפגש הראשון עם הקודש? מלכות. זה מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו. תשימו לב, היינו חושבים שתורה. לא, אני חוזר על כל השיעור שלי בשבועות. מלכות. זה מעצבן הרבה אנשים מהדבר הזה. כן, אבל איפה שלא תלך אתה חוזר לדבר הזה, זה לא כדי לעצבן, מה לעשות? דהיינו המלכות הנקראת בת כלולה בלב אלוהים של מעשה בראשית. כמה פעמים אלוהים יש במעשה בראשית? לב, 32. כלומר תספרו כמה כתוב פעמים, כתוב אלוהים בבראשית, בראשית ברא אלוהים, ויאמר אלוהים יהיו, ויאמר אלוהים ידעת שארץ, ויאמר אלוהים, 32 פעמים. 32 לב, למד בית נתיבות, בסדר? של מעשה בראשית. זאת אומרת, כל זה זה כדי לבנות את הלב של המלכות, כלומר, כל המגמה זה לבנות את המלכות, את הבית. ולכן הבראשית, המילה הראשונה הפותחת של כל התורה, באה ומלמדת אותנו את הבת ואת הראש שיש באמצע שצריך לגלות. אפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. בוא אני בחזרה רושם את מה שכתבתי פה, ראש או ראשי לא חשוב ובת, נכון? הראש זה הדבר הפנימי וזה האור המקיף, נכון? אותו דבר יוד למד וראש ישראל, זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. יוד ולמד זה מקיף וראש נמצא באמצע, או לי ראש או בת ראש, זה אותו דבר. בסדר? אז כשנושאים אישה אומרים לה הרי את מקודשת לי, ואחרי זה בייחוד ביניהם הוא נותן לה את הראש, הפנימיות. כן. אבל בהתחלה זה מקיף, לכן הוא עוטף אותה בתלית. אז האורות המקיפים הם הכלים. כל הבעיות בזוגיות זה בגלל שהגבר לא נתן לאישה את המידות שלה בהתחלה. הוא חשב שלתת לה ככה איזה מין חופש כזה אוורירי, והיא יצאה עקומה. הוא לא בנה אותה, הוא לא עשה אותה כלי. זאת בעיה. לכן בשנה הראשונה של החתונה צריך לעשות את האישה כלי, קיבול, לבנות אותה, כדי שכל מה שיבוא אחר כך זה ביחס לשנה הראשונה הזאת. נקי יהיה לביתו, אשתו, שנה שלמה, שנה אחת. זה לא להיות בבית כמו איזה נחנח כזה עם סינר, כן? זה לבנות כלי. היום העולם קצת השתגע, כן? הגבר הפך להיות אישה והאישה הופכת להיות גבר. אז אחרי זה שואלים למה כל העולם מבולגן לגמרי.
אתה עושה הרבה בלגן.
כן? צריך לסדר, אני לא עושה בלגן כדי לעשות בלגן. לסדר את הדברים, להחזיר את הדברים לאיתנם.
כשמתלתים, אז הרבה עד הכל למעלה.
כשהיא בסוד הגבורות, כלומר האישה צריכה ללמוד גבורות, כלומר ללמוד גבולות. וזה סוד בלבת אש. הוא ממשיך ואומר, חמש זימנים, כן, עד קרסנה. כמה פעמים נזכר המילה סנה? חמש. חמש פעמים נזכרת שם מילת הסנה. עכשיו הוא מצטט את הפעמים. והיינו, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. ויער והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל, מדוע לא יבער הסנה, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ומילת הסנה מספרה קוף חף, כלומר סנה, כמה זה בגמטריה הסנה? 120, כנגד 120 צירופי אלוהים שבגבורה. כל העניין של הסנה כאן זה לבנות את הגבורות, לבנות אותה, לעשות אותה כלי, קיבול, כי זה מה שאנחנו, אנחנו רק כלי קיבול. לפי הכלים, האור פועל בצורה שונה. אני מזכיר לכם את הדוגמה של החשמל, השקע שלנו מוציא חשמל, לא אכפת לו משום דבר, או החשמל אותו חשמל. לפי הכלי, אז זה או מקרר או מחמם, נכון? מה משתנה? האור לא השתנה, אבל הכלי נותן לאור פונקציה אחרת, לפי הכלי. אתה מחבר לשקע מקרר, אז האנרגיה תהפוך להיות קירור. אתה מחבר לאנרגיה הזאת חימום, אז האנרגיה תהפוך להיות חימום. מה זה אומר שהאנרגיה היא חימום או קירור? לא, היא הכל. היא ערך אבסולוטי, בלי סימן פלוס או מינוס. לפי הכלי, האור יהפוך להיות פלוס או מינוס. מינוס זה לא שלילי כאן. זאת אומרת, כזה או אחר. הוא יכול לעשות דברים הפוכים. הכל לפי הכלי שאני מופיע, שאני מגלה. האור לא משתנה, אני השם לא שניתי, אבל הכלי קובע איזה סוג של פעולה תעשה עם אותה אנרגיה בסיסית. אז מי קובע בעצם? אני. כמו שהאישה בעצם תיתן צורה לכל האנרגיה שהגבר נותן לה.
המטרה של המצוות שאתה לשוק נתן לנו לעם ישראל, זה גבולות ומידות בשבילם?
לא, המצוות זה כבר הזרמה של האור. הכלים, המידות, זה ה... עניין, כן? המידות לפני המצוות. אדם שהוא בעל מידות מגונות, אבל עושה מצוות, אז יש בעיה. כי הוא מזרים אור למציאות מקולקלת. גם אם הוא עושה מצוות, אז מה? חס ושלום, אם לא זכה, אם לא הוא זיקך את עצמו, נעשית לו התורה. שם המוות. למה? כי הוא מזרים אנרגיה לכלי לא טוב. יש לך עכשיו תנור, ויש לו קצר בתנור הזה. תשים לך. מה קורה לחשמל? הכל מתפוצץ, הכל נשרף, חס ושלום. זה אותו חשמל, החשמל הוא בסדר גמור, הוא לא עשה כלום. אבל הכלי שהבאת הוא מקולקל, אז זה עושה קצרים. צריך להיזהר מאוד. אתה צריך להיזהר שהמדרגה הזאת, כן, מחברים אותה. צריך לעשות אותה כלי, צריך להפעיל אותה. קיבלת פעם מכונת כביסה לבית, אתה לא נוגע בה, נכון? כאילו איזה פסל, יביאו לך את פסל הזהב יומיים עד שהטכנאי בא, צור לך לגעת. הוא עושה אותה כלי, הוא מפעיל אותה בפעם הראשונה, אומר לך זהו. מה עשית? גם אני יכולתי לעשות, כן, אבל אתה לא יודע אולי לעשות, כן, אם לא אין לך אחריות. אני עכשיו עושה אותה כלי, היא תפעל עכשיו במשך שנה, שנתיים, לא יודע כמה. אז זה פחות ויותר, ויותר.
אבל מה? איך אפשר להסביר את זה הפוך? מהבן אדם שיש לו מידות טובות, אבל הוא מבחינתו לא עושה מצוות. למשל יש אנשים, למה הוא אוהב לעזור ולתת צדקה, אבל הוא לא רואה את זה כמצווה, להפך. נכון. אתה מדבר על מצווה, להפך.
נכון.
אז הוא צריך. מתגונן ישר ורואה רק את המידות
האלה. אוקיי, אז שלא ייקח את זה כמצווה, מותר לו. הוא עושה את זה בצורה טבעית, אינטואיטיבית, כן? אל תשים את המילה. זה לא חשוב. יום אחד הוא יבין, אתה צריך לדעת שפה, לדבר איתו בשפה שהוא יבין את זה. אל תגיד לו מצוות, תגיד לו שהוא נכנס לצוות.
אז, אבל מה יש לו? יש לו כלי, אבל הוא לא...
יש לו כלי, הוא מקבל גם, רק שהוא לא רוצה לחנות את זה, להגדיר את זה במונחים תורניים דתיים. שוב פעם, למה? לא שהוא נגד התורה, אלא הוא נגד הסוכנים. הסוכנים מגעילים אותו. הוא ראה הרבה סוכנים מגעילים. הוא לא רוצה יותר את הסוכנים האלה. הוא לא נגד הקדוש ברוך, הוא לא נגד התורה. הוא רק נגד הסוכנים. אני אף פעם לא פגשתי מישהו שנגד התורה, בחיים. אבל נגד הסוכנים, ברוך השם, מלא. בסדר? והם, כנגד חמש גבורות, שקיבלה המלכות בעלייתה ביסוד דעימה, לצורך פרצוף, בניין פרצופה. אז עוד פעם, גבורות, מידות, מינון, גבול, מה שתרצו, זה מה שבונה את המלכות. ולכן היא נבנית שם למעלה, ואחרי זה חוזרת ממש חזקה למטה. היא עשתה סטאז' כן של גבורות. וכן חמש זימנין אור אינון לקבליו בעוב הדה דבראשית. כנגדם נזכרת חמש פעמים מילת אור ביום ראשון של מעשה בראשית. אז כל זה חמש, 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 זה בעצם כל הגבורות. כל פעם שאתם שומעים על הספרה חמש, זה גבול. לכן יש לנו חמש אצבעות ביד ימין וחמש אצבעות ביד שמאל. וצריך לדעת שזה בעצם הגבולות והמידות שלנו בעולם. כן? חמישה סוגים של ביטויים. העשייה שלנו היא כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כל זה נבנה בחמש גבורות מצד ימין ומצד שמאל. ואז עשר אצבעות לי יש. כן? כל דבר עושות הם. כן? למשש, לא יודע מה, לקשקש.
הילה זה חמישה.
בסדר? מה?
הילה זה גם חמישה.
כן. עכשיו, בינתיים, כל המדרגות שלנו פועלות, אבל רק ארבע מדרגות גלויות ואחת גנוזה. הקטר גנוז עדיין. בעזרת השם, ביאת המשיח זה גילוי הבוהן. פרק שנגיד, כן, הן. בו, הן. רק הבוהן יכול להיות פנים בפנים עם כל השאר. כולם אחור באחור. אי אפשר לשים אצבע מול אצבע אחרת. הן לא מסוגלות. למה? כי כשאין את הכוח המרכזי הזה, שהוא הבוהן, אז כולם רבים ביניהם.
אותו דבר
הבוהן
של
הרגליים? אותו דבר ברגליים. רק שברגליים זה מדרגה נמוכה יותר, שקשה...
זה הבוהן גדול.
כן, נכון. זה העניין של ה... תיקון. מה? זה איחוד, זה בעצם חסדים וגבורות, זה מוליד תפארת. ולכן אומרים חכמי הקבלה שצריך להסתכל על האצבעות של הידיים ועל הציפורניים הרבה פעמים ביום. זה טוב, זה סגולה, להסתכל על האצבעות של הידיים שלך. והם כנגד חמישה חסדים, דרך אגב, השיעור בשבת בעזרת השם יתברך, גם כן יעסוק בנושא הזה. מה? אסור לא לאחל, אסור להערבב. אסור לעשות ככה. זה אסור. בגלל שאתה מערבב את כל הספירות למעלה, זה בדיוק המחלוקת של קורח. שרוצה שהשמאל יהפוך להיות ימין, והימין יהפוך להיות שמאל, זה בלגן שלהם. אז ככה כן, אבל ככה לא. בסדר? וגם כמובן לא מאחורי הגב. כן, הרבה אנשים לצערנו, כן, הולכים ככה ולא יודעים, מתפללים ככה. או עומדים ככה כל היום. יש סוג. מי שכבר יודע קצת תנוחות של בני אדם, כן? אנשים שהולכים כל הזמן עם ידיים מאחורי הגב, זה בעיה, בעיה נפשית, פנימית, בניין. בנו אותם בצורה פסימית. היום אנחנו צריכים להתפלל בצורה כזאת שהיד שמאל על החזה יד ימין על שמאל ושני הכהנים כלפי פנים. ככה. לא להראות את הבוהן כי עדיין בגמיזה. תמיד ימין שולטת על השמאל. ולכן יש לנו חמש פעמים אור ביום הראשון של מעשה בראשית, והם כנגד חמישה חסדים שנמשכו מיסוד דאימה. עכשיו, ברגע שיש את הגבורות, שהוא הבניין הראשון, אי אפשר להשאיר אותה רק גבורות עכשיו. בשביל מה בנית אותה כלי? עכשיו צריך לתת לה את החסדים, עכשיו היא מסוגלת לקבל. לפני כן היא לא הייתה כלי, אז עשית אותה כלי, בנית אותה גבורות, חמש גבורות, עכשיו אתה יכול להשפיע בה חמישה חסדים. בסדר? המגמה זה לא להשאיר אותה בגבורות, כי גם אז היא תתפוצץ. אלא ברגע שבנית אותה לגבורה, כלומר היא עכשיו כלי, כי כלי זה גבורה, עכשיו צריך מיד להזרים בה חסדים. ולכן, מאיפה באים החסדים? מיסוד דאימה. חמישה חסדים מיסוד דאימה לצורך בניין פרצוף זעירנפי. עכשיו תשימו לב, היא פה, נכון? היא צריכה ללדת. את מי? את זעירנפי. זה הבן שלה. כשהספירה הפרטית הראשונה היא החסד, שראינו מקודם. אבל היא בונה עכשיו את זעירנפי, את הבן. כל זה נקרא בן. היא יולדת בן עכשיו, הבינה, כן, יולדת בן, ואחרי זה היא תלד גם את הבת. הם הבנים שמחה. ואינון, והם יהי אור ויהי אור. וירא את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור, ויקרא אלוהים לאור. כן, חמש פעמים מילת אור. אז ראינו חמש פעמים... הסנה, ועכשיו חמש פעמים האור. זאת אומרת, כלי ואור. הנה עשר אצבעות, חמישה חסדים ביד ימין, חמש גבורות ביד שמאל, ואני כל הזמן, כן, דואג לחבר ביניהם ולהזרים שפע. כן, מקביל לחמש מדרגות של הנשמה, כמובן. מקביל להכל, כן? מקביל לפרדס, לימוד הפרדס בתורה, מה זה לימוד הפרדס? זה אותו דבר, כן? פשט, רמז, דרש וסוד. ופה זה תורה דעתיקה. זה עוד מדרגה בסוד. צפון, דרום, מזרח, מערב. לבן, אדום, ירוק ושחור. עד מחר בבוקר יש רשימה שלמה. בסדר? כל זה, זה בעצם כל אחר המציאות שלנו. כן, הכל. הוויה, שם הוויה. חוצו של יוד, יוד כאבב כאב. טוב. פירוש הפסוק המובא לכמן, מי מדד בשעלו מים. מפורש לאל בתיקון ה' דף י' ת', סוף עמוד א'. ואינון חמש תיקונים, כן, חמישה תיקונים במידה, ואלו הם חמישה תיקונים של המידה שהיא אימה הנקראת מידה. למה אימה נקראת מידה? כי משמה, מהקומה הזאת, מתחילה המציאות הנמדדת. בסדר, לפני כן זו מציאות אין סופית כביכול, שאין לה תפיסה, אין בה אחיזה. מכאן מתחילים בעצם לאחוז, מכאן יש מציאות, כי זה יוצא החוצה. איך קוראים לעולם הזה? זה עולם, זה עולמות. איזה עולם זה? בינה. בריאה, נכון? זה בר א', ברא. כלומר, זה כבר יציאה מהאלף שהיא הצילות. בהצילות אנחנו אצלו, אומר הרמח"ל, זה לשון הצילות, אצלו, ובריאה אנחנו כבר בחוץ, יוצאים החוצה. כשאתה יוצא החוצה יש לך כבר מידה. אז לכן יש מידה. כלומר אפשר למדוד את מי, את ה... איזה עוד היא בשם הוויה? הראשונה, נכון? אז מה זה מידה? זה מודד את ה... בסדר? בהיינו חמישה חסדים או חמש גבורות נמדדו ונתקנו על ידי שורשי הגבורות שביסוד דאימה. אז איפה זה שורש הגבורות? יסוד דאימה. איפה זה שורש החסדים? יסוד דאימה. נכון? הכל שם נמצא, כמובן שזה במאבא, אבל אנחנו עכשיו מתעסקים בבינה עצמה, שם נבנה, כן, כל הבניין נבנה שם. דאינון לקבלי הוא, אז עכשיו אנחנו מקבלים משמה, תשימו לב, א, 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 כל האפשרויות, כל הכיוונים השונים, כלומר, קמץ, צרה, חולם, פיריק וקובוץ, שחמש אלפים הם כנגד החסדים והגבורות, שנקראים חוג. כן? כי האלפים הם סוד חמישה חסדים, והנקודות שלהם הם סוד חמש גבורות. כלומר, אם תיקח את האותיות, האותיות עצמן הם החסדים, והניקוד של האותיות, זאת אומרת, הכיוון שלהם, זה נותן להם את הגבול. אז זה נקרא גבורות, בסדר? אז יש לנו חסדים וגבורות. ועליי הוא יתאמר, ועל אלו החמש בחינות נאמר, מי? מי זה מי?
בינה.
מדד. כלומר, הבינה התחילה את כוח המדידה בשעלו. מה זה שעלו? מה זה שעל?
דרך,
על כל צעד ושעל. בסדר? זאת אומרת, מהבינה מתחילה הדרך. כן, יוצאים לדרך. תפילת הדרך. ממדד ושעלו. הבינה נקראת מי? מדדה מצד הגבורה, כי רק בגבורה מודדים, כי זה מידות, מידות זה גבורה, שביסודה, ששם עניין המדידה והקצבה, נותנים קצבה לכל דבר, כן? כמו קצב גם במוזיקה, זה גבורות. את מה? את מים. כלומר, מי מדד בשעלו מים? דה חסד, את המים שזה החסדים. כלומר, מי נותן לחסדים את הצורה שלהם? הגבורות. הרי, תסתכלו על הכוס הזאת. מי נתן את הצורה עכשיו לנוזל? הכוס. אם הכוס הייתה מרובעת, עכשיו הנוזל היה עכשיו מופיע בצורה ריבועית. הכוס עגולה, אז הנוזל נשאר בפנים בצורה עגולה. כלומר, מי קובע בעצם בסופו של דבר? האישה. הכלי.
אז יש פה קצת סתירה. מצד אחד אתה אומר שהוא צריך...
בטט או בטט?
שניהם. תלוי איפה ובאיזה מציאות.
נביא אחד לשני.
מצד אחד היא הרי התכונה שלה.
נכון.
זאת אומרת שהוא צריך לעזור לה לגלות
נכון,
את התכונה, שהוא צריך לדבר איתה על השפה שלה.
פשוט מאוד, לא ממציאים כלום. תזכרו את השיעור, אני תמיד חוזר על זה. אף פעם לא יבקשו מאיתנו להמציא דבר שלא נמצא בנו, אלא רק לגלות את מה שכבר נמצא ביסוד הפנימי, בסגולה שלנו.
אז אם נדייק, הוא צריך להגיד לה את מה שהוא רוצה?
לא, לא, את מה שהיא באמת, לפי מה שהוא הולך להזרים בתוכה.
כן, אבל היא הולכת לגלות אותו.
נכון.
זאת אומרת שהיא צריכה להבין אותו.
נכון.
אז הוא צריך להכיר לה אותו.
נכון, נכון. זה בניין. נכון, נכון. צריכים לדבר בשפה משותפת, כדי שההזרמה תהיה בצורה מאוד מאוד מדויקת. שלא יצא משהו החוצה. שלא יצא זרע לבטלה. בסדר? לכן, הקצבה של המים, המים זה כל הזרע, זה כל היסוד, זה החסדים. מים דה חסד. מים היינו כלי החסד, או כלי החסד, זה אירנפי, שבו נמשכים חסדים וגבורות הראשונים. ושמיים, זה המשך הפסוק, ושמיים, כלומר, אני חוזר על הפסוק, מי? מדד בשעלו מים, ושמיים בזרת תיקן. הוא מפרש מהי זרת, מהו זרת, ואמר דה גבורה, זוהי גבורה. זרת, אצבע קטנה, או מלכות או גבורה, כי המלכות זה בעצם רק גבורות, בסופו של דבר בהתחלה. לכן הזרת היא גבורה. וכל בשליש, כן? היינו דע עמודה דאמצע איתה, וחל בשליש. כן? דע עמודה דאמצע איתה, זה המשך הפסוק, אנחנו עכשיו בקו אמצעי. כלומר, גבורות, חסדים ותפארת. למה לא חסדים, גבורות ותפארת? למה קודם כל גבורות? כי אנחנו פה רואים את השורש של העניין. קודם כל צריך לבנות כלי, אחרי שמזרימים בו את החסדים, ואז יש לנו בעצם תפארת. אז מה זה תפארת בעצם? אור בתוך כלי. כלומר, פה יש לי תפארת, נוזל בתוך כוס. זה תפארת. כוס ריקה, מה זה? גבורה. מים לבד זה חסד. זה תפארת. בגלל שזה עכשיו גם וגם.
דיברת על השליש, נכון?
על מה?
על השליש.
כן.
השליש הוא בצורה משולשת, כמו שמחזיקים. זה כל הגבורות. אז אם הבנתי, הגבורות בחלק העליון של השליש?
לא, הגבורות זה החלק התחתון. זה הבניין, זה הכלי. החסד...
בצד שמאל?
הגבורה בצד שמאל. החסד בצד ימין. דאי הוא תלית תאה. זו תפארת שבעמוד האמצעי. ואנחנו עובדים תמיד על האמצע. לא לשכוח, הקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע.
התפארת היא עליונה.
התפארת היא לא עליונה, היא אמצעית.
מה היא אמצעית?
היא אמצע. אין כבר עליון, אין כבר תחתון, זה אמצע. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע? מי אמר את זה? מי אמר שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע? מי גילה לנו את הסוד הזה? הגאון מבילנה. בסדר שאחרי זה גם כן המערל, זה בעצם המוטו שלהם. שהקדוש ברוך הוא מתגלה באמצע. מה זאת אומרת שהוא מתגלה באמצע? הוא אף פעם לא בקצוות. אם אתה רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא, תמיד תמצא אותו במידה האמצעית. כן, כלומר, בחלק המאוזן. הקדוש ברוך הוא נמצא באיזון, אף פעם לא בקצוות, אף פעם לא בקיצוניות. בסדר? תמיד הוא בתפארת. לכן איך קוראים לתפארת בלשון הקבלה? קודשא בריחו. קודשא בריחו. נכון? והשכינה היא גם כן באמצע. למרות שביניהם זה נקרא ימין ושמאל, כי זה מעלה ומטה, אבל זה תמיד בקו אמצעי. כן. מה זה ראשי תיבות של כל הספירות האמצעיות? כדתיים. כמו דתיים, כדתיים. כתר, דעת, תפארת, יסוד, מלכות. זה הדתי האמיתי. הדתי האמיתי הוא תמיד בקו אמצעי. מה זה משתנה? זה משתנה ביחס לימין ושמאל, כן. אבל הוא תמיד אמצע של משהו בנוי. תלוי באמצע מה אתה נמצא. או באמצע מי. עם ישראל הוא אמצע היקום. ארץ ישראל היא אמצע היקום. כלומר, אל תחשוב שאנחנו בקיצוניות. שבת היא אמצע השבוע. רק אנחנו טועים. כן, סוף שבוע, רגוע, כן.
זה לא שבת, זה weekend.
אז צריך להיזהר, אנחנו לא באנד של הוויק, אלא במידל וויק. כן, זה שבת. שבת זה מידל וויק. אנשים שלא מבינים חושבים ששבת זה סוף שבוע. כמו ישראל, זה לא סוף הגילויים. הרי איזו אומה נולדה אחרונה מכל האומות? עם ישראל, אנחנו האומה האחרונה שהתגלתה בהיסטוריה. אין אומה שהתגלתה אחרינו, אין דבר כזה. חוץ מהפלסטינים שהמציאו לעצמם משהו, אבל זה לא אומה, זה לא עם בכלל. אסור להגיד העם הפלסטיני, מחשמה וזכרם, אין דבר כזה. זה הספסוף של מחבלים. אין אומה, אין עם כזה. העם האחרון בהיסטוריה בהופעתו זה עם ישראל, אבל הוא לא אחרון, הוא אמצעי. הוא הופיע, כן, אחרון, אבל הוא בעצם תמיד האמצע, כמו שהתפארת מופיעה אחרונה, אחרי חסד וגבורה, אבל היא האמצע. כלומר, הוא היה כבר, הכולו התגלה. ההופעה שלו, אל תחשוב שזה עכשיו הבריאה שלו, לא. זה רק ההופעה שלו. אבל הוא עלה במחשבה תחילה. בוודאי, זה בכור המחשבה. אז הבכור של המחשבה הוא אף פעם לא קיצוני, הוא אמצע. הוא אמצע המחשבה. חיה אחת עומדת באמצע הרקיע. ושמה ישראל, וחקוק על מצחה ישראל, עומדת באמצע הרקיע, ואומרת, ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ואומרים, ברוך כבוד השם המבורך לעולם ועד. מי אמר את זה?
רבי
עקיבא. יפה. איפה? זה ברייטה של רבי עקיבא. זה משנה שלא נכנסה למשניות. רבי עקיבא אומר את זה, לומר כשאתה לא מתפלל במניין, ואז זה מאפשר לך להגיד ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד.
זה בדרך כלל בסידורים של הסלוניקאים.
כן.
כי הסלוניק מתפלל בסלון.
כן.
אז אני לא יכול...
מה זה הסוד הזה של רבי עקיבא? על מה הוא מדבר? מה זה החיה הזאת שעומדת באמצע הרקיע? מה זה חיה?
כוח.
כוח של חיים. כן? חיה אחת. מה זה חיה אחת? מה זה מדרגה של חיה? בערכים של נשמה, מה זה חיה? יפה, חוכמה. כלומר, עם ישראל הוא עם חכם. מי כמוך עם חכם? כן? אז החוכמה עומדת באמצע הרקיע. זאת אומרת, באמצע המחשבה האלוהית. אנחנו אמצע מרכז מחשבתו של קודש הבריחו. זה מרכז המחשבות שלו. הוא חושב כל רגע על עם ישראל. זה מה שיש לו לחשוב. כל השאר זה בא מסביב כזה, בערפל, אבל כל המגמה שלו, הפוקוס שלו זה עם ישראל. אז לא להחזב אותו, בבקשה.
בשביל להשפיע על העולם.
מה?
בשביל להשפיע על כל העולם.
כן, בוודאי. לכן זהו התפארת, זה הקו האמצעי, שבעמוד האמצעי, שהיא ספירה שלישית משבע תחתונות. ושקל בפלס הרים, כן, המשך, הנצח. כלומר, יש פה פסוק שלם שמלמד אותנו בעצם את כל הספירות, כל ההשתלשלות. השקל בפלס הרים, מי זה הרים? זה נצח, וגבעות במוזניים זהות. כמו שהרים הם גבוהים יותר מהגבעות, כן, הנצח הוא גבוה יותר מן ההוד. למרות שאנחנו ממקמים אותם בירך ימין ובירך שמאל, כן, אבל הנצח תמיד יותר גבוה מההוד, כי ההוד נוטה למות כל היום דבר, והנצח זה נצחיות, אז הנצח יותר חזק מההוד. אתמול העברתי שיעור לעילוי משמתו של אחד מהתלמידים שלי במכון מאיר, שזה ה-30 שלו היום, ואמרתי לאנשים שם לא להסכים עם המוות, לא לחשוב שהמוות הוא המנצח הגדול של כל החיים שלנו. אסור לחשוב את זה. מי שחושב כך הוא נופל באותו חטא כמו שנפלו המרגלים, כי גדול כי חזק הוא ממנו. אומר רש"י שהתכוונו כלפי מעלה כביכול, שזה המרגלים, הענקים שבארץ ישראל יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר פה, שהמוות יותר חזק מהחיים, כלומר מהנצח. והקדוש ברוך הוא החיים, הוא הנצח, הוא שורש החיים. אסור לך להגיד דבר כזה. לכן איך היהדות האמיתית מתייחסת למוות? כבושה, כסקנדל. שהרי אנחנו אומרים, בילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, כי, חרפת עמו יסיר. זאת חרפה, בושה וחרפה. המוות זה בושה וחרפה. לא לחשוב שזה איזה מין אידיאל. המוות זו בושה, זו חרפה שאנחנו צריכים לסלק אותה מהמציאות. כלומר, מי מהמנצח הגדול? החיים. ולזה אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף. תורה זה רק חיים. אתם רוצים לדעת אם אתם בתורה, האם אתם חיים יותר או פחות. זהו. זה לא שאתם יודעים יותר חידושים מהשכן שלכם. כמה אתה חי בעוצמת חיים? נגיד מ-1 עד 10. תשאלו את עצמכם שאלות. כמה אתה חי מ-1 עד 10? זה טסט, זה חשוב. תעשו את זה. כמה אני חי מ-1 עד 10? בסדר? צדיק חי 10 על 10. רשע חי 0 או 1.
כמה את חיה,
כלומר כמה את מזרימה את האור האלוהי, כמה את מאושרת, כמה את מאשרת, כמה את חיה באמת את החיים בעוצמתם האמיתית. בסדר? כמה זרימה אלוהית יש דרכי? כמה הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בי בסקאלה מ-1 עד 10?
כמה הצינור יותר גדול?
רחב, כן, נכון. לכן מי שחי יותר, צדיק יותר. מי שחי פחות, צדיק פחות. לכן צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. כי הם מזרימים כל הזמן. הנה, רבי שמעון בר יוחאי, איפה הוא? כבר 2,000 ומשהו שנה הוא לא, אבל אנחנו לומדים אותו. זאת אומרת שהוא עכשיו מדבר. שפתיו דובבות בקבר. את הוא עדיין חי. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ככה נאמר על יעקב אבינו. איך הגמרא שואלת, יעקב אבינו לא מת, אז היא שואלת בעצמה, וספדיה הוא לא ספדיה, וקבראי הוא לא קבראיה, וחנתו הוא לא חנתיה, הרי חנתו אותו, הרי קברו אותו, מה אתה מבלבל את המוח? יעקב אבינו לא מת. אומר לא, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. עם ישראל חי. זה לא רק שיר, זאת מציאות. חי וקיים, דוד מלך ישראל, זה נקרא חי. החיים זו הזרימה האלוהית בעולמנו, לכן עם ישראל הוא חי, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע, מציאות של חיים. אז תעשו לעצמכם את הטסט, כמה מאחד עד עשר אתם חיים באמת, וכמה אתם בעצבות, בדיכאון ובכל המילים הנרדפות לקטסטרופות האלה. ואינון ברזה דעת ה, והם בסוד אות ה של אמא. כן, כל זה פה הה העליונה. רוצה לומר, לכן הם חמש בחינות משום שנמשכים מאמא שהיא סוד אות ה הראשונה לשם הוויה. צריך לעשות מפגשים של שמחה. זה מין תרפיה קבוצתית של לא רק של צחוק, כי הצחוק זה דבר, יכול להיות עוללות חיצונית. אני מדבר על שמחה פנימית אמיתית. מי שמוצא לזה דבר, פתרון, או לעשות איזה סדנה, משהו, זה חשוב מאוד כדי להוציא את הדברים. כן, קודם כל לעשות רשימה של כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לפני שאתה מתחיל לקטר ולומר את הדברים השליליים. בסדר? היה איזה רב קטן, נמוך. הוא אמר לי, יש לי יתרון על כולם. אני רואה רק את חצי הכוס המלאה, כי אני נמוך.
אני אופורטוניסט, הייתי צמא שתיתי אותו.
ואמר עוד... חצי כוס מלאה זה ראשי תיבות חכם. ואמר עוד, דהי נקודה, כי נקודה זו שהיא היוד דאבא, שנתן כוח המדידה לאמא, לשאלתך אוסנת. כן? האבא נתן את כוח המדידה לאמא. מדיד והוד, חמש נקודים. אז אמא, מה עושה עם הנקודה הזאת? היא מודדת. כן, לוקחת את הדברים ומתחילה למדוד. זה הספורט של איקאה, כן, מודדים הכל. אם זה נכנס, אתה לוקח, כן, עם המטר הרץ, ואתה עושה את הסיבוב של הכל. בסוף אתה נהיה משוגע, אתה מודד הכל כבר. מדיד ואון חמש נקודים, מדדה בהם אמא, בכוח הבא חמש נקודות, שהם חמישה חסדים לזעיר אנפין, וחמש גבורות לנוקבה. כלומר, מה הם בונים עכשיו? הם בונים את המשפחה שלהם, נכון? אז זה אבא ואמא. הם צריכים עכשיו בן ובת. זה משפחה. בסיסית. אבא, אמא, בן ובת. אז האבא ואמא עכשיו מכינים את ההמשכיות שלהם. אז האבא צריך להמשיך את עצמו דרך הבן, זה ירמפי, והאמא ממשיכה את עצמה דרך הבת, מלכות. בסדר? כלומר, יודקה ווקה בנה, יודקה, סליחה, בנה ווקה. ואם יודקה לא בנה ווקה, זה קליפת המלאק. שהרי המלאק אמר, כי יד על כס, יא. אין ווקה, יש רק יודקה. כלומר, בשמיים ואין כלום בארץ. אז מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? התגדל והתקדש שם יודקה, שמת. שיהיה יודקה ווקה. הוא מפרש דאי יוד דנפיק מגו אווירה דחיה, דאי הוא כתר אילאה, שאבא הוא אות יוד שיצאה מאוויר הטהור, שבכתר עליון של אריך אנפין. עכשיו, האות יוד שראינו מקודם פה, שהיא הייתה בעצם רק תוצאה, אמרנו שקוראים לזה אווירה דחיה, נכון? אבל איפה זה באמת?
בכתר.
יפה, איפה בכתר? באיזה פרצוף? נכון, אריך הנפין, בסדר? כלומר, באריך הנפין, זה א' א', כן? זה הסוג הכי גבוה שיש. שם יש המדרגה של האוויר הטהור, האוויר הדחיה, באמת. ולכן שם זה שורש כל המנגנונים שם. יש גם הגבורה, שם עוד יותר, גבורה די עתיק. שם הכל ממותק, אפילו שאתה מדבר על גבורות, הכל שם זורם בנעימות. ובגין דאילן חמש מדידין אינון ברזה דהילה, ולפי שאלו חמש מדידות של חסדים וגבורות, הם בסוד ה' ראשונה, לשם הוויה שבאימה, כן? רוצה לומר, לפי שאלו החסדים והגבורות, חוג, יצאו מהיסוד דאימה, שיהיה ראשונה של שם הוויה, נכון? אנחנו אמרנו שכאן זה ה', נכון? אז הנה, מפה זה היהודי יצאה, היא ילדה אותה. אתם זוכרים שהאות ה' כמו אישה בהיריון, נכון? זו בטן שיש לה בעצם תינוק בפנים. והתינוק נולד. כאן זה לא רש, זה ד', כן? אבל כאן זה ד' ו-י'. דלת ובב, לפי העניינים. לכן, כן, זה נקרא או די או דו. זה נקרא לך דו די. דו די זה פעם דו, פעם די. כלומר, איך אתה בונה את ההי הזאת? האם זה דלת ובב בפנים או דלת ויוד בפנים? אז תלוי איפה. אם זה בקטנות זה די, אם זה בגדלות זה דו. לכן, הלחמה עניה די. אכלו אבהתנה. זה לא סתם בארמית, כי שם זה די. והדלת וב זה עוד זיווג מסוג אחר. ואנחנו אומרים לך דו די לקראת קלה. רוצים את שני הזיווגים האלה. הדבר הכי קשה בלימוד הקבלה זה להישאר מרוכז. כל הזמן זה פותח לכל מיני דלתות וצריך לחזור לנושא. טוב. לכן עוד ה' שלה, איהו אזיל בהון 500 שנים בין כל חד וחד. כלומר, החסדים והגבורות של אמא הולכות ומתפשטות בחמש ספירות חג התנה, חסד גבורה תפארת נצחות, וזה רנקי, בתוך כל אחת ואחת ב-500 בחינות בסוד התקללות זה מזה. זאת אומרת שכל אחת מהם יש חמש בחינות, לא כתבנו אותן, אבל אתם כבר מכירים. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, הנה, חגת נא, כל אחת כלולה ממאה, כי זה 10 כפול 10, זה אומר 500. אז יש לנו פה בעצם 500 נקודות בסך הכל. ונודע כי סוד המאות הם באימא. כל פעם שאני אומר מאה, זה באימא. עשרות בזעיר אנפין, יחידות במלכות. אלפים בחוכמה. אלפך. חוכמה, בינה מאה, זעירנפין עשרות, מלכות יחידות. בסדר? לכן נכללים כל אחד מהחוג. לכן אין מספר גבוה מאלף בתורה. זה רק ריבוי. אלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות. לא אמרת כלום, אמרת רק ריבוי של אלף. אין יותר מזה. ולכן נכללים כל אחד מהחוג למאה, וכל אחד כלול מכולם. לכן כל אחד כלול מחמש מאות בחינות.
מה זה רבבה?
מה?
מה זה רבבה?
ריבוי. הרבה. זה לא מספר. רבבה. רב. אז לך למה זה שניים? מלשון שנה כמספר ספירה. אז כל ספירה בגמטריה, כמה זה ספירה? שנה. כן, ספירה בגמטריה, 355, כמו שנה. אז כל ספירה זה שנה. 500 ספירות, 500 שנים. 500 שנות אור. כן, גם המדענים מדברים במינוחים של קבלה. ושנות אור. ורזה דמילה, וסוד הדבר רמזו חזל במדרש. במה שאמרו, עץ החיים הוא סוד זעירנפין. מהלך 500 שנה. כלומר, עץ החיים שהוא זעירנפין, מה האורך שלו? כמה זמן לוקח לך לחצות אותו? 500 שנים. למה? כי אתה חייב לעבור 5 ספירות. וכל אחת כלולה מ-100, לכן זה נקרא 500. והיינו החסדים והגבורות המתפשטים בחג התנש הם 500 בחינות. וכן ובין כל אחד ואחד 500 שנה, ובתוך כל אחד ואחד מחג התנש יש גם כן 500 בחינות בסוד התקללות זה מזה. זאת אומרת זה 500 כפול 500. ובעובי, כל זה היה באורך, עכשיו בעובי זה קופסה, כן? ובעובי דה כל אחד ואחד 500 שנה, ובעובי של כל אחד ואחד יש גם כן 500 בחינות כפול 500. אני רוצה לומר, העובי היינו הנהי, כן? באימה, שנכנסים בזעיר אנפין ונעשים כגופו ועצמותו. זאת אומרת, יש לנו פה חסד גבורה תפארת נצחות, אבל בתוכם נכנסים הנהי דה אימה. אז פה זה האורך ופה זה הרוחב. האימא נותנת רוחב לילד. זאת אומרת שהאימא מחנכת את הילד להרחבה. בסדר? כשאנחנו נכנסים למדרגות פנימיות, אנחנו מיד נפגשים עם רוחב. איך קוראים לאישה שפגשנו כשנכנסנו לארץ ישראל? רחב. זה לא סתם. אז בהתחלה היא נראית לנו זונה, אבל יהושע בינון מבין והוא מתחבר אליה. בסדר? כי יהושע קיבל את היוד מעשרת המרגלים שחטאו. אז הורידו מכל אחד את האור שלו, 10 אורות, אות יוד, נתנו להושע והוא נקרא יהושע. בסדר? הקדוש ברוך הוא רוקן את המרגלים מהאנרגיה שלהם ונתן ליהושע. ואז הם מתחברים. יהושע מאיזה אימא הוא? מרחל או מלאה? רחל. וכלב?
יהודה.
לאה. זאת אומרת שבעצם יהודה ויוסף, או יהושע וכלב בן יפונה, זה זעירנפין ומלכות. לכן זה שניים שבעצם מספיק איתם, לא צריך את כל השאר. ולכן כשנכנסים לארץ ישראל אחרי 40 שנה יש עוד שני מרגלים, נכון? כבר לא 12. כן, אז מי זה שם?
פנחס
ו... זאת אומרת שגם כן אותו עניין של יסוד ומלכות. בסדר? לכן שייך לומר בהם עובי. אז עכשיו אתם מבינים מה זה עובי. עובי זה נפח, זה תכונה של הרחבת הדעת. כי הם גוף עובי של כל ספירה וספירה דזירנפין. חבר'ה, שאלות. אני עכשיו שואל שאלות. שי. כן, כן, אני יודע, אני רואה את האנשים פה הולכים לאיבוד. אז אני שואל שאלות עכשיו. לדעת, הבנתם את השיעור.
יש הפתעה?
כן, סוכריות.
אני פה.
איפה זה אוויר הדחיה? שי. תיזהרו, אני עכשיו הולך לתקוף בכל הצדדים. אחרי זה אבישי. כל מי שנרדם קצת, אני עכשיו מעיר אותו.
ביסוד.
מה? יסוד של מה?
מוחין.
יפה, של אמא. תראה איך התעוררת, פתאום יש לך חיוך על הפנים, הכל. יפה. איפה השורש של אווירה דחיה? איפה? לא.
קורה.
בעריך.
עריך אנפין.
נכון? בעריך אנפין. בסדר? עכשיו אני הולך לצפוק אתכם, ממש כל אחד תק שאלה, תיזהרו. והם גם כן בסוד 500 שנה. כן? כמה זה בגמטריה שנה?
365.
כלומר? ספירה. ספירה זה שנה, זה אותו דבר. בסדר? כשאתה אומר ספירה, אתה אומר שנה. למה קוראים לזה ספירה ושנה? כי זה אפשרות להשתנות, נכון? כי הם מאימה שבה סוד המאות. עכשיו, תגיד לי איפה זה העשרות. יפה. צוריאל, איפה זה האלפים? אוקיי, יפה. שאול, איפה זה היחידות?
מלכות,
מה? אוקיי. הוא מפרש דקולאו סלקין במתקלה, דחמש מאות לכל סיטרה, שכל הספירות שזה אירנטמין עולות במשקל של חמש לכל צד. כמה ספירות יש בסך הכל בזה אירנטמין? מיכאל.
חמש בכל צד, זה עשר.
קוראים לך מיכאל, שהמורה פונה, הוא פונה רק למישהו אחד.
חמש. אבל כל אחד כלול מי?
מי עשר. כל חמש כלול מי עשר.
ועשר מי עשר, זאת אומרת מאה. זאת אומרת כמה יש? 500, נכון? מעלה 500. זה אורך או רוחב?
אנחנו באורך.
אורך. מי נותן את הרוחב?
השאלה אחת לכל בן אדם, אני רואה כמעט שלא, זה לא. אני יודע שאני בתפארת, אבל לא כדי כך.
מי נותן את הרוחב?
נהי
דאימה. בסדר? היא נותנת את הרוחב לחגתנה. רוצה לומר שכל אחת כלולה מכולם. כלומר, מה הפונקציה של אמא במשפחה? להרחיב את הדעת של הילדים.
של הילדים.
כשנכנסים בהם החסדים והגבורות באימה, הם מתרבים ל-500. בסדר? אז אנחנו הופכים ל-500. כלומר, איזו בחינה נותנת אימא לזעיר אנפין? את המאות שאין לזעיר אנפין, כי הוא רק בעשרות, נכון? כלומר, היא מחנכת אותו ל-100. הוא בנוי מ-10, אבל היא מחנכת אותו ל-100. והיא מקבלת מהחוכמה את הסוד של האלפים. בסופו של דבר, מה מקבלת המלכות? גם כן אלפים. כי בסופו של דבר היא מקבלת מכולם, נכון? אז היא ניזונת מכל, היא ניזונה מכל המדרגות העליונות שקדמו לה.
אבל זה הופך להיות בודדים.
מה? לא, זה אסור שזה יהיה בודדים. זה נראה כבודדים, אבל אתה צריך להבין שזה בעצם שלמות אחת.
שזה, סליחה, לא בודדים, ביחידות.
יפה.
סליחה.
בסדר? ורזה דמילה, בסוד הדבר נרמז במה שכתוב, ועשית בריחים עשה שיטים חמישה לקרשי סלע המשכן האחד. דהיינו לצד ימין, שהוא כנגד חמישה חסדים, וחמישה בריחים לקרשי סלע המשכן השני, לצד שמאל, שהוא כנגד חמש גבורות. בסדר, אז כל בניין זה חמישה חסדים, חמש גבורות. חנה. תראי לי באצבעות את כל הפרצופים. יופי. כן. למה מכסים את הבוען בהבדלה? כי הוא גנוז. יפה מאוד.
מי מכסה את הבוען בהבדלה?
ככה צריך לעשות.
בהבדלה.
ככה, לפני האש אסור לגלות את הבועל. בסדר? וגם בתחנון, דרך אגב. לא עושים תחנון עם הבועל בחוץ, אלא עם הבועל בפנים. בסדר? כן, רק יד אחת. בסדר? תחנון עושים ככה. לא. וחמישה בריחים לקרשי צלע המשכן לירקתיים ימה. מפרש כי לירקתיים עינון ירחי קשות. מה זה ירקתיים? כמה יש? ירקתיים, שניים. נצח והוד, נכון? מה זה ירחק שוט? תרגום? שרה? מה זה קשוט? אמת. כלומר, הירחיים של האמת. למה קוראים לה נצח ועוד אמת?
סמכים את התפארת.
כי זה מה שמעמיד את כל הקומה למטה. אין אמת, אלא אם כן היא עומדת למטה. כל מה שסתם מרחב באוויר זה לא אמת. לאמת יש רגליים. אתם מבינים את הביטוי עכשיו? לשקר אין רגליים, אומרת הגמרא, לאמת יש רגליים. מה זה רגליים בתורת הקבלה? נצח ועוד. כלומר, אם אין לך נצח ועוד בחיים, אין לך אמת, אין לך רגליים. אז התורה שלך היא ארטילאית, היא סתם מרחפת באוויר. זאת לא תורת אמת. למי קוראים תורת האמת? מה זה תורת אמת? זה הכינוי של מי? של איזה תורה? תורת הקבלה. כלומר, תורה שיש בה יכולת לקבל. מה, התורה האחרת לא נקראת אמת? למה קוראים לה חוכמת האמת? מה, הפשט זה לא חוכמת האמת? כי יש לה רגליים. מה שאנשים שלא מבינים קבלה, מה הם אומרים? שהקבלה איפה זה?
שמיים.
הכל הפוך. בסדר? אין יותר פשט מקבלה. מה אומר הגאון בסידור שלו? שכדי להבין פשט, צריך קודם כל להבין את הסוד. כי אם לא, אתה לא אף פעם לא תבין את הפשט.
צריך להיות ספרד.
כן.
גירוש עכשיו.
או ספרד. אין נון ירחק השוד, אין נון ירחק השוד, הם נצח ועוד שהם שתי ירחיים הסומכים את התפארת הנקראת אמת. כלומר, אם אין לה רגליים, אין אמת. לכן לאמת יש רגליים. לכן כל האותיות של אמת, כמה רגליים יש להם? לא, א', כמה רגליים יש לה?
שתיים.
מ', כמה רגליים יש לה?
שתיים.
ת', כמה רגליים יש לה?
שתיים.
בסדר? לשקר יש רגל אחת? רגל אחת? רגל אחת. לא יכול לעבוד. השקר תמיד נופל. האמת יש לה בסיס עד שניים. בסדר? שגם בהם מתפשטים החסדים והגבורות ומתגלים בעשר אצבעות הרגליים. כן, למי ששאל אם זה גם ברגליים, אז הכל מה שבידיים, אנחנו גם צריכים לעשות נטילת רגליים. אבל היום אנחנו כבר לא עושים. למה? אוסנת? כי אי אפשר כבר להוריד את התומעה משם. אבל במקור כן עושים נטילת רגליים. איפה היו עושים נטילת רגליים? איפה עם מה? עם הקיור. כלומר, מכניסים את הרגל, כן? כמו שעושים להבדיל אלף הבדלות הערבים היום. ראיתם פעם ערבי מתנקה לפני התפילה שלו? אז הוא שם את הרגל שלו על הקיור. כן. אז זה כבר... אבל בבית המקדש, כן, ככה היו עושים. צריכים לקדש ידיים ורגליים. ומתגלים בעשר אצבעות הרגליים, אז בעצם יש לנו בעצם השתקפות של השמיים ברגליים. מי שיודע לקרוא ברגל, אז הוא רואה את כל מפת הגוף. אין? הוא מפרש מיכן מקור של אלו החסדים והגבורות. ואמר ימה, ושואל, מהי ימה? מה זה ים? מי נקרא ים? דה שכינתה אילאה. כן? כלומר, השכינה העליונה. ואחרי זה זה גם למטה מופיע. זוהי השכינה העליונה, דהיינו אימא שהיסוד שלה מסתיים בחזה דזעיר אנפין. נכון? איפה היסוד של אימא מסתיים? פה, בתפארת, נכון? אתם זוכרים בציור שציירתי לכם פעם? שהאימא, כן, נגיד שזאת האימא, הילד שלה, כן, נמצא, הראש, היסוד שלה, זה נמצא בראש שלו. שבסוד 50 שערים שבה, שמספרם ים, אז ים זה 50 פעמים, יוצאים משם חמישה חסדים וחמש גבורות. כלומר, מה זה יציאת מצרים? יציאה ממיצר ים. כלומר, מי היה במיצר? ים, כלומר 50 שערים. צריך לגלות להוציא ממצרים כמה שערים? 50. כשיוצאים 50 שערים ממצרים, לאן מגיעים? לירושלים. בסדר? כלומר, מה זה ירושלים? ירושה של היודמן. ומה זה מצרים? מיצר של היודמן. אז בהתחלה זה מיצר יודמן, צריך להגיע לירושה. ירושת הארץ, 50 שערים. כלומר, כמה שערים יש לגלות בארץ ישראל? 50 שערי בינה. אז ארץ ישראל, כן, אווירה דארץ ישראל, מחכים. עכשיו אתם מבינים למה אווירה. בסדר? לכן כמה פעמים הוזכרה יציאת מצרים בתורה? 50. בסדר? אז הכל ב-50. מרדכי ואסתר 50 פעמים וכל ההיסטוריה שלנו זה סוד של 50, 50, 50. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה? כן.
אז למה מהשערים זה 100 ולא 50?
נמשיך.
סעיף פחותי אותי.
שכל אחד מתרבה. דרך אגב, למה קוראים למאה שערים מאה שערים? למה קוראים לאזור מאה שערים? בירושלים. קצת ארכיאולוגיה, קצת היסטוריה, לא?
נמצאו שם כל מיני. תן לי כמה רגעים, מיד אנחנו נחשוב את המידה. גוגל. עוד כאלה אני מסוגל לענות לך.
זה היה גגל או לגגל.
נכון, כי הרגליים זה אחור ביחס לידיים של פנים. זה פנים ואחור שלא טוב.
לא חשוב.
טוב,
זה הדקה והחזית, בגבול.
מה זאת אומרת בתערה?
זה הדקה והחזית.
נכון. אתה תקן את הרגליים בסופו של דבר. איך זה נקרא רגליים בסוד... כשבתורה כתוב ברמז, הרי התורה נקראת בארבע מדרגות, נכון? פשט רמז, דרש וסוד. אז כשברמז אתה רוצה לומר דבר תחתון, כן? אז זה נקרא מצרים. וידעו מצרים כי אני השם. כלומר, כל עוד והאור לא ירד לרגליים, לא גילית שום דבר. בסדר? אז האור צריך להרדת לרגליים. הבעיה של המרגלים, נכון? נו, רגליים.
העניין של החמישים, אי אפשר להשיג אותו לבד. אנחנו יכולים עד 49 והחמישי, זה לא אנחנו, זה לא תלוי בידיים שלנו,
ביכולת. תלוי, אבל בדבר אחד, אם אתה כלול לאומה או לא. רק אם אתה כלול בעם ישראל, אתה יכול להגיע למדרגת 50. אם אתה לא כלול בעם ישראל, אתה לא סובל את סבלו ואתה לא שמח בשמחתו, אין לך סיכוי, אפילו שתהיה גדול בתורה, בכל הדורות, לא תגיע לכלום. בסדר, רק מי שקשור לאומה יכול להגיע לנבואה.
לאומה.
מאה שערים היו מאה חברים שהקימו את השכונה וגם ששווה בגימטריה, זה מעניין, שווה בגימטריה 666 שזה על מספר זה מסמל על פי הגרם שמקימי השכונה היו צאצאי תלמידיו. וזה גם פשוט, ריבלין וזה, אבל בואו נלך לירושלים נעשה סיור כבר.
טוב.
הגיע הזמן.
כן, לא יקרה חברים.
יש
פרדוקס,
המשרד.
לא
יקרה,
אה?
לא.
אז למה אתם
אמרו? אמרו שהמשרד לא שחרור. אם לא
תאיר
את האהבה,
אנחנו שחרור.
כן.
זה הקושי אולי להיות
תבוא. נכון, 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 זאת הבעיה. מי בא במוצאי שבת בלי נדר לגוש עציון? אנחנו הולכים לשם לעשות מלווה מלכה עם המשפחות של החטופים. אני מקווה שעד אז כבר נגלה אותם. אם לא, אז יש לנו בלי נדר לקבל תשובה. מלווה
מלכה איתם ביחד.
תשובה, מחר בבוקר צריך לקבל תשובה בעזרת השם, אם כן או לא.
זה שאתם יוצאים?
כן, אני יודע.
זה שאתם יוצאים?
במוצאי שבת. במוצאי שבת הולכים לעשות מלווה מלכה שמה, אולי גם שיעור, יש שגם הביאו זמרים, אני לא יודע אם המשפחות יקבלו, בינתיים אנחנו צריכים לקבל תשובה. טוב. לא, בבית של המשפחות. והיינו ההוא דהיתם הרבה, זוהי שנאמר, אנחנו נעביר ב-SMS עם גיל נדע. והאו דהיתם הרבה, זוהי שנאמר בה דמות על ראשי החיה רקיע, הנה החיה היא המלכות נוקבה דזה. כן, עכשיו אתם מבינים למה נקראת חיה. כן, כי הרי היא מקבלת מהחוכמה העליונה, בסופו של דבר היא החיה, היא שורש נשמת ישראל. וראשה יוצא מאחורי החזה דזה רנפין, מקום שהסתיים היסוד דאימה נקרא רקיע, והוא על ראש ולמעלה מן המלכות. עד כאן זוהר. אנחנו עוברים לשם מבית. אם אין חדשות מחר בעניין הזה, אני ביקשתי, יעצתי, כן, לכל מי שרוצה, לעזרת השם אני עושה את זה, בנדר מחר בבוקר, תעני דיבור, מהבוקר עד חצות היום. כלומר, לא לדבר, רק דברי תורה כמובן, אבל לא להוציא דברים אחרים, לתקן, כדי שנעשה מרקם חברתי, נחזק את זה.
מה זה מחר בבוקר? שבת?
עכשיו, היום. עוד שעתיים, כן? אחרי השיעור הזה, לשתוק עד 12, בצהריים. מי שיכול, לתקן את העניין הזה. ולנסות כמה שיותר לעשות שלום בכל התחומים שלנו. בינינו, בין שכנינו, בין אבות לבנים, לילדים, בין איש לאשתו, בין חברים, לעשות כמה שיותר שלמות. בעזרת השם זה מחזק את כל הפן הזה. טוב. טוב, אנחנו במקור מספר 7 בשיעורים שבציאת הדשמיה אני כותב. כן, זה לא קשור לשום רפרנס של שום דבר אחר, זה פשוט לפי הסדר שלי, כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים. אז אנחנו מתקדמים. החסד הוא התנוצצות ג' המוחין בקומת המידות התחתונות. זה פשוט, נכון? בזכות החסד אני יכול לקבל את המוחין, חוכמה, בינה ודעת, אל תוך המציאות של העולם הזה, שכבר כאן מתחיל מימד הזמן והמקום. הסברתי לכם שזעיר אנפין יותר קרוב לזמן, מלכות יותר קרובה למקום. כדי לקדש את הזמן צריך מקום קדוש. אי אפשר לקדש זמן אלא בארץ ישראל. זוכרים? שהרי בית דין מקדש את הזמן רק בארץ ישראל, נכון? זאת אומרת שהרמב״ם קובע בהלכות העיבור השנים והחודשים וראשי חודשים, שאי אפשר לקדש את הזמן, אלא ברגע שאנחנו נמצאים במקום הקדוש. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יותר קרוב למימד של המקום, מאשר למימד של הזמן. בגלות, היינו רק ביהדות של זמן, כי לא היה לנו מקום. אבל הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, ברוך המקום, ברוך הוא. נכון.
אז זה ירפין ולא המקום.
זה מה שאני אומר. לכן הוא יותר קרוב למלכות. כלומר, הוא תמיד בחיבור בינו לבין המלכות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אם אתה משאירה אותו רק בזמן, את משאירה את הקדוש ברוך הוא בגלות. לכן הגאולה של הקדוש ברוך הוא שנקראת ישועה, זה להביא את הקדוש ברוך הוא אל המקום. ואז ברוך המקום ברוך הוא. ומי נתן תורה לעמו ישראל בעצם? המקום. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. כלומר, מי נותן לנו בעצם תורה? המקום. זהירות. לכן, חג השבועות אינו עניין של זמן, אין לו תאריך. בסדר? עכשיו, מאיפה קיבל הר סיני את תכונתו? מהר המוריה. אז זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן תורה מהר סיני, אין דבר כזה. אלא אם כן, הר סיני קיבל מהר המוריה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים בלבד. לכן כל ההתנוצצות של המוחים בתוך המידות מתחילה בחסד. ההבדל המהותי בין שבע המידות התחתונות. מה זה שבע המידות התחתונות? כן. אז ההבדל בין שבע המידות התחתונות לגימל המוחים העליונים? חבד. מהו ההבדל? ששבע המידות מיוסדות על בסיס הגבול והמידה. כן, עכשיו הסברנו שהכל פה זה מידה וגבול, וכל אחת מהן זקוקה להשלמה מצד חיבורה עם חברתה. אי אפשר לקחת את החסד לבד. מי לקח את החסד לבד ועשה מזה דת? הנצרות. לא ישמעאל. הנצרות. בסדר? ולכן זה קשל. הנצרות מבחינתה הגיעה כבר לימות המשיח, נכון? זה מה שהם אומרים, משיח כבר בא. זאת אומרת שמבחינתם, איפה הם נמצאים עכשיו? באיזה מדרגה?
בעולם הבא.
בעולם הבא, נכון? איך קוראים לעולם הבא במספרים?
שמונה.
לכן, איזה יום הם חוגגים השבוע? יום ראשון, כי זה אחרי השבע. הם כבר ביום השמיני. בסדר? אצל האסלאם, להבדיל שהם גם כן, אצלם המשיח עוד לא הגיע, אבל אצלם אף פעם לא מגיעים למשיח. כי מה זה האידיאל שלהם? נשאל הערבי ברחוב, מה כתוב אצלכם ב... קוראן, מה יהיה בסוף? הוא אמר סייף. מה זה סייף? חרב. כלומר, בסופו של דבר האסלאם גובר בחרב. כלומר, אצלם אין שלום בסוף, זה רק מלחמה. כלומר, לא מגיעים אף פעם לשום מקום, אז איזה יום זה שלא מגיעים עדיין אפילו לא לשבע ולא לשמונה?
שש.
לכן הם חוגגים את יום השישי. אז אצלם זה יום השישי שאף פעם לא מגיע לשבע. אצל הנוצרים זה כבר שמונה, שעבר את שבת זה כבר יום ראשון. ועם ישראל הוא בשבת באמצע, להבדיל אלף הבדלות. צריך להבין שזה לא דברים טיפשיים, זה דברים שהם עמוקים מאוד, וצריך לדעת מאיפה המקור.
אז למה מנסים כל הזמן לעשות
אותם שלום וכוח? בגלל שאנחנו לא מבינים את היכולות שלנו ואת העניין שלנו. למה את לא מארגנת שיעור עם חברי הכנסת? והשרים. שרה, תארגני שיעור, זה מה שצריך לעשות. לארגן שיעור כדי שיבינו בעצם מה יש לנו בתורה הפנימית ואז לפי זה מנהלים את המדינה. זה מה שבעזרת השם לאט לאט יקרה.
גם זועבי
וטיבי. ברוך השם יש לנו כבר הזכות שיש לנו שר שמגיע לכל השיעורים בשבת פה. אז זה כבר מדרגה. לאט לאט. נכון. נכון. לכן הם גרים ביחד ומחותנים דרך אגב. הם מחותנים. כן? Ils sont liés familialement. אדום וישמעאל. לעומת זאת, ג' הפרצופים העליונים שלמים הם מצד עצמם, מצד היותם כלולים מעשר מדרגות פנימיות כל אחד. זאת אומרת שלמעלה בעצם כל אחד כבר פרצוף. הרי יש לי פרצוף חוכמה, נכון? זה נקרא אבא. יש לי פרצוף בינה, זה נקרא אימא. אין לי פרצוף חסד. אין לי פרצוף גבורה. יש לי רק פרצוף של כולם ביחד, כי כל אחד צריך את השני. בסדר? אז זה ההבדל הגדול ביניהם, שכאן זה כבר הפרדות, וכאן זה עדיין מדרגות שלמות.
זה הפרדות או הבדלות?
כן, הפרדות, זאת הבעיה. אנחנו צריכים שיהיה הבדלה ולא הפרדה. בסדר? והנה מפגש האדם עם ג' הפרצופים העליונים. איך אני נפגש עם המוחים, עם הפרצופים העליונים? מעורר אצלו את תכונת ההשפעה הגנוזה בהם. נכון. כלומר, מהי העדות? איך אני יכול לדעת שאני נפגשתי עם המוחים העליונים? אתה רואה מישהו ברחוב, ואתה רוצה לדעת אם הוא בן מוחים לגדלות או לא. איך אתה רואה את זה?
על ידי זה שאתה רואה שהוא מגלה את ההשפעה של אותה תכונה.
אדם שהופך להיות משפיע. כמה שהוא משפיע יותר, כמה שהוא בוודאות כבר במוחים. עכשיו, ככל שההשפעה שלו רחבה יותר, גדולה יותר, ונוגעת יותר ויותר לאנשים, אפילו בכמות, לא רק באיכות, כן? כמובן בוודאי גם באיכות, הכל בעצם רומז על היותו במצב שהוא כבר נפגש יותר ויותר עם המוחים, כבר לא יכול לחיות בעשרות וכבר במאות. בהתחלה הוא היה נפגש עם יחידים, אחרי זה היו לו עשרות, עכשיו הוא במאות ועוד מעט באלפים.
והוא עדיין בכוח
בשליטה. והוא כל הזמן משפיע. ומה אמרת?
הוא עדיין בכוח בשליטה, זאת אומרת.
בכוח?
זה בכוח. הוא עדיין זה ששולט על הלימוד שהוא נותן, על ההשפעה שלו.
אדם, הוא חייב להיות בשליטה, כי אם לא, אז הצינור שלו מתפוצץ. אז לכן, ככה אפשר לראות אדם משפיע שהוא נפגש בעצם עם המוחין העליונים. המפגש עם הערכים העליונים משיב לאדם עוצמות חיים. כלומר, לא רק שהוא גם משפיע, אלא הוא חי יותר. כי כל פעם שאתה משפיע, מאיפה אתה משפיע? ממה שאתה מקבל. אז אתה בעצם הולך ומתמלא, תוך כדי שאתה משפיע, שזה דבר בלתי מובן בהיגיון שלנו, נכון? אם אני מרוקן את הכוס הזאת, אז אין כלום בפנים. אצל האדם אין דבר כזה. ככל שאתה משפיע, כך אתה מקבל יותר. נכון. צינור. לכן משיב לאדם עוצמות חיים שנוטים לפרוח ממנו במשך הזמן. למה? למה זה פורח ממנו? אם הוא לא דואג לזה, זה בורח. אם האדם לא דואג כל הזמן לאותה השפעה, לאותן עוצמות חיים, אז עוצמות החיים קבים, קבות. בסדר? ואז הוא מתרוקן. מי שדואג בחייו להיות תמיד קשור לאותן מוחין עליונים, מזרים חיים ואושר לכל הסובבים אותו. עוד תכונה. אושר למי שנפגש עם האדם הזה. כלומר, היית קצת קבוי לפני, פתאום אתה יותר ערני אחרי. המפגש הזה טוב לך. זאת אומרת שאתה צריך להמשיך להיות בקשר עם. כלומר, הרב שלי צריך לתת לי מוחין דגדות כל פעם שאני רואה אותו, לא צריך לדבר איתו אפילו. ברגע שאני רואה אותו וראית, כן, והיו עיניך רואות את מוריך, ברגע שאתה רואה אותו, ברגע שהוא מגיע, קיבלת כבר הערה. אתה מרגיש יותר מאושר, יותר ברור. אפילו השאלות שהיו לך נעלמות. זה סימן שמספיק לך, רק הפגישה כבר מספיקה לך. לפעמים יש לכם מלא שאלות, אתם הולכים לרב, אתה מגיע אצל הרב, השאלות נעלמו. אתה אומר לו, רציתי לשאול משהו, אבל שכחתי, כן? למה שכחת? זה אתה כבר רגוע, זה כמו אצל הרופא. כואב לך באיזשהו מקום, שבועיים. אתה מגיע אצל הרופא, אתה אומר, לא יודע, כאב לי עכשיו. כאילו אתה נרגע מעצם הפגישה. אז גם עוד ביטוי לאדם שמקרין ומוליך מוחין דגדלות, וזה נקרא אושר. לכן זה נקרא הזרמה של חיים. רבותיי, בואו נזכור דברים עקרוניים ובסיסיים ובריאים מאוד. הקדוש ברוך הוא זה יסוד החיים. ככל שאתה חי יותר, זה אומר שאתה קרוב יותר למקדש הברכות. זה לא עניין של דפים, של גמרות שאתה לומד, או זה לא זה. אם אתה חי יותר או פחות חי, זהו. אם אתה קבוי או דלוק. ביטוי הפוך למצב זה, הוא הסתגרותו של האדם בתוך עצמו. וההימנעות מן ההשפעה. כלומר, כבר נמאס לו להשפיע, הוא לא רוצה יותר להשפיע. הרב קוק כותב על תכונה מגונה זו, באורות הקודש, ג' עמוד קוף ה', סנועה היא העצבות. הקדוש ברוך הוא שונא עצבות, שונא אנשים עצובים. כואב, אה? הקדוש ברוך הוא שונא אנשים עצובים. כן? עכשיו, הוא לא שונא את האנשים, הוא שונא את התכונה, את העצבות, כי הוא לא יכול לעבור שם, בדיוק. מפני שהיא נובעת מן המקור היותר מושחת שבדעות ושברגשות. כלומר, אין יותר מושחת מעצבות. אדם עצוב, הקדוש ברוך הוא בעצם לא יכול לעבור דרכו, כלומר, יש צינור אחד פחות בעולם. האדם הזה כאילו לא עושה את העבודה שלו. הפונקציה לא עוברת דרכו. המגמה האלוהית סתומה. בגללו. אושרו של האדם, אומר הרב, הוא הרצון הטוב. כי רק בתכונה זו של חסד הוא משתווה ליוצרו. ומה אומר הרב? אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? תהיה תמיד בנתינה. תמיד בחסדים. זה הכי קרוב. אתה לא יכול להיות יותר מזה. אל תבלבל את הראש לאנשים. תראה, אם אין לך חסדים, כן? אז גם התורה לא שווה כלום. התורה שלך צריכה להיות תורת חסד, ותורת חסד על לשונה. המחשבה שהאושר תלוי במה שנמצא מחוץ ליכולתו של האדם, כלומר, איפה אנחנו חושבים שהאושר נמצא? תמיד בחוץ, תמיד רחוק. מתי אני אגיע לאושר הזה? רחוק, רחוק. מי שחושב כך אומר הרב, מחשבת פיגול היא. מה זה פיגול? מה? כן, אבל מה זה פיגול? נכון, מה זה אומר? תכלס, בזמן של קורבן, מה זה פיגול? מחשבה זרה בזמן הקורבן. כלומר, אותו דבר, אתה במחשבה זרה לעבודה האמיתית שלך. לכן זה מחשבה זרה, כלומר עבודה זרה. ועל כן ישרי הלב, מי שהלב שלו ישר, שמחים תמיד. צריכים להיות תמיד בשמחה. זה לב ישר. כלומר, שכל הנתונים נמצאים כבר בפנימיות האדם. אין דבר שנמצא בחוץ. הכל נמצא בפנים, כל התשובות לשאלות שלך נמצאות בפנים. אתה רק צריך לשמוע לפעמים איזה מין אישור. אבל זה בפנים. יש לך גם, כשאתה שואל שאלה, יש לך כבר את התשובה. רק אתה לפעמים לא מעז לשמוע בעצמך את התשובה שיש לך כבר אתה. כי אתה פוחד מתוצאות וכל מיני. אלא שיש לחושפם ולהפעילם. אתה צריך לחשוף את האמת, היא נמצאת בפנים, ואתה צריך להפעיל אותה. בשביל זה באה הבקשה הראשונה בתפילת אנא בכוח. לא ברחנו, מה? אנחנו באנא בכוח. מה הבקשה הראשונה? אנא, בכוח גדולת ימיניך. אתם זוכרים? תמיד החסד. תתיר צרורה. תפסיק לסגור אותנו, תוציא אותי מהמסגר הזה, תוציא אותי מהצרור הזה, תפתח לי את הגדולת ימיניך. ימין, חסד, גדולה, חסד, כן? ותפסיק את המהלך הסגור שיש בי. פירוש, אנא השם, קרב אותי אליך על ידי כך שאתנהג כפי שאתה בעצמך מתנהג בעולמך במידת החסד. מה עושה הקדוש ברוך כל היום? רק חסדים, רק השפעה. וזו הקרבה הגדולה ביותר, להפוך ממקבל על מנת לקבל למקבל על מנת להשפיע. זה הבניין של האדם. ככה הוא הופך להיות בעצם מאשר את הווייתו ידברה. והרצון להטיב לוקח בחשבון גם את שלב הכנת הכלים. שיעור מקודם. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך להכשיר את הכלים שלך, אם לא איך תשפיע, אז זה לוקח גם בחשבון את השלב הזה, לכן אין הוא מתייאש בשעה שהוא נתקל באטימות מצד המקבל, אלא ממשיך ומגייס כוחות מחודשים בכל רגע מחדש כדי להמשיך את הטוב עד שהמקבלים ייפתחו ליכולתם לקבל ויקבלו. זאת אומרת שאם אני עכשיו הולך להשפיע והבן אדם שמולי לא מסוגל לקבל, הוא סגור, אם אני מתייאש מזה ואני מפסיק לתת לו, זה אומר שאני בעצם מתייאש מהחסד האלוהי. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה אותו דבר, מה היה קורה לעולם? נגמר. הקדוש ברוך הוא תמיד יש לו סבלנות. איך קוראים לסבלנות שלו? ערך הפעם. אז גם אתה צריך שיהיה לך סבלנות. התלמיד שלך לא הבין היום, עוד מחר. ועוד מחר. לאט לאט, בטיפין טיפין, עד שזה ייכנס, עד שהשיעור ייכנס לתוך המציאות שלו, והוא יחיה לפי הערכים האלה.
יכול להיות שאני לא המורה, אם גם לבן אדם.
יכול להיות, נכון.
בסופו של דבר אני לא הקדוש ברוך.
אבל אתה צריך להשפיע. הוא צריך לבחור אם ההשפעה שלך מתאימה לו או לא, שימצא לו רב אחר. אבל אתה, זה אסור לך להפסיק. בסדר? כן.
כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. הוא
משפיע
כל הזמן ללא גבול. האם האדם צריך גם
להשפיע? מי אמר שהוא משפיע ללא גבול?
אין סוף.
מי אמר שהוא משפיע ללא גבול?
אמרת, אני לא שומעתי.
אבל למה את אומרת ללא גבול? מפריע לי המילה ללא גבול.
זה השאלה שלי.
אבל זה לא נכון. הוא לא משפיע ללא גבול, הרי הוא משפיע בתוך גבולות.
זהו, אז למשל למטה, כשרוצים להשתבות לו, אז גם כן צריך לתת או להשפיע, אבל עם גבולות.
נכון, לכן השיעור משתיים וחצי עד חמש. זה גבולות. אסור לי לעבור את הגבול.
זאת אומרת, להשפיע
נכון,
כל הזמן.
נכון, נכון. גם הוא לא עושה את זה. גם הוא לא עושה את זה. גם הוא משפיע תמיד לפי המינון. כלומר, כל הזמן כן, אבל לפי המצב של אותו זמן.
שאלה קטנה שקצת.
כן.
אם כמורה אני מחיב מדי ואני לוקח מזמן ההפסקה, אז זה לא טוב.
נכון. עדיף, עדיף.